אוקיי, בנות, שלום. שלום. אנחנו ניקח איזו הפסקה בלימודנו בספר בשובך לציון והנושאים הקשורים לגאולה, ונדבר על ל"ג בעומר. היום זה ל"ג בעומר. אז נדבר על מה זאת קבלה. מה כל הנושא הזה של קבלה, מה זה ספר זוהר, למה אנחנו לא לומדים קבלה, האם כולם צריכים להאמין בקבלה. אז אנחנו נעסוק בשאלה הזאת, אין מקורות, אבל חשבתי שזה נושא נורא נורא חשוב, במיוחד לאנשים בקהילה שלנו, קהילה רציונלית, אמפירית, שלצערי אני שומע כל מיני קולות על קבלה שהיא לא חשובה, שהיא הוקס פוקס, חלילה וחס. אז בואו נעמיד את הדברים על הרקע הבסיסי. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. הקדוש ברוך הוא אינסופי, הקדוש ברוך הוא בלתי מחולק, הוא אחיד, האחדות שלו זה לא רק אקסקלוסיביות בלעדיות, אלא גם חוסר יכולת להתחלק, indivisibility. הקדוש ברוך הוא אחיד, אחדות שאין כמוהו. אנחנו לא מכירים דבר שלא ניתן לחלוקה. אפילו הפלטה הזאת, השולחן אפשר לחלק אותה למולקולרים, חלקיקים, לאטומים, וגם באטום אפשר לשבור אותו לחלקים יותר קטנים. אם אני שובר את האטום, אני משחרר הרבה אנרגיה, מספיק אנרגיה להשמיד את העולם, אטומיק פיוז'ן, ואז הכל מתפוצץ לי. אז אני יכול לחלק כל דבר בעולם ליחידות יותר קטנות. הקדוש ברוך הוא אינסופי, בלתי מחולק, ואין שום מילה במילון האנושי שמסוגל לתאר אותו. כי מטבע הדברים, כל המילים שלי הן מילים ששאובות מהחוויה שלי, כן? וכל החוויה שלי היא בלתי הולמת, לא מתאימה לקדוש ברוך הוא. אז כל מילה שאני מתחיל לחשוב עליה היא לא מתאימה לקדוש ברוך הוא, דבר שהופך כל המחקר הפילוסופי למשהו פגום ומוגבל. יש אנשים שבכלל מזלזלים בפילוסופיה, יש אנשים שמאוד מעריכים בפילוסופיה, אבל זה מוגבל. כי זה ניסיון שלי להשתמש במילים אנושיות, להגדיר, להבין, להסביר את הקדוש ברוך הוא שאני לא יכול. המדע מאוד מאוד מוגבלת, כי למדע יש כלים, ומדע יכול לבחון, לנתח, לגלות ולקטלג דברים בעולם שלנו עם הכלים שלו. כן? היא שואלת, המדע שואל, איך? מה? היא בכלל לא שואלת למה. היא שואלת, איך הידרוג'ן, חמצן, יחד יוצרים מים? איך בדיוק החלקים מחוברים? מה קורה שאני מפצל ביניהם? אבל היא לא שואלת למה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, ולמה שני אטומים של הידרוג'ן, הידרוג'ן בברית זה מח, מים זה חמצן פלוס? לא לכם. מה? מה? הידרוג'ן פלוס פחמן. למה? ביחד הקדוש ברוך הוא יצר מים. זאת אומרת, השאלות של למה מדע לא שואל, וגם השאלות זה איך בדיוק הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואיך הקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות את העולם. כי הקדוש ברוך הוא מזרים כוחות ומזרים אנרגיה לעולם שלנו, והקדוש ברוך הוא יפסיק את הסוויץ', אז הכל יהפוך להיות תוהו ובוהו. אז איך הכל מתחלחל מהקדוש ברוך הוא בשמיים, שהוא אינסופי, ושהוא לא ניתן לחלוקה, שלא יכול להבין אותו, איך בדיוק הקדוש ברוך הוא יוצר את טיפת המים הזה שעכשיו הוצאתי מהכוס? ומה בדיוק עומד מאחורי הטיפה הזאת, לא מדעי, מה ואיך, אלא למה ומה הבסיס הרוחני? המוח הרציונלי לא מסוגל, המדע לא מסוגל. אוקיי? אדם שהוא רציונלי, שזה רובנו, או במילים יותר פרום, יותר דתיות, אדם שמתמקד בניגלה, ניגלה זה הפוך מנסתר, ניגלה, מדבר שניגלה לי לעיניים, זה אומר, בסדר, אני לא יכול להבין, לא מסוגל להבין, לא יכול לגשר, ואני מקבל את המרחק, ואני נכנע לרצון עליון. קבלת המרחק ביני לבין הקדוש ברוך הוא, וכניעה לסמכות עליונה, קוראים לו יראת שמיים. יראת שמיים זה לא שאני מפחד מעונש, זה יראת הילדים, זה לא פחד מאיזה משהו טרגדיה, מאיזה טרגי שיקרה לי, יראת שמיים זה לא מחשבותיי, מחשבותיכם, לא דרכיכם, דרכינו מהשם, ולא רק הכרה פילוסופית שלא מחשבותיי, מחשבותיכם, אלא כניעה, ממילא, מכיוון שלא מחשבותיי, מחשבותיכם, אז כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעשות, אז אני מקשיב. גם כשאני מבין, גם כשאני לא מבין, כי גם כשאני מבין, אני לא מבין את הכל. אני מבין רק שהמוח שלי, האינטלקטואלי, הרציונלי, מוכן ומסוגל להבין. זאת אומרת, אדם יכול להישאר בתחום שלו, באוניברס שלו, במציאות שלו, מה שהמוח שלו יכול לבחון בתוך סביבתו, בתוך התורה, בתוך המצוות, וכמובן הוא יכול לחיות מיליוני מיליוני שנים ולא להגיע לקצה המזלג, לגלות מה שיש ללמוד ולהבין ולהפנים ולחוות בעולם של נגלה. זאת אומרת, העולם של נגלה זה עולם ענק, עולם אינסופי, ואז הרבה הרבה אנשים מחליטים, אני נשאר בעולם הזה. אבל אני לא מתחיל לחשוב על איך ולמה. מה ואיך הדברים, אני מפרק את המנגנון, אבל אני לא יודע למה המנגנון ואיך המנגנון נוצר ואיך הקדוש ברוך הוא ממשיך להחיות את המנגנון. קבלה מנסה לגשר. והיא נקראת קבלה בגלל שהעובדות האלו אני לא יכול לבחון אותן, כי אין לי את הכלים, כי אני מוגבל בעולם שלי. אז אני צריך לקבל את העובדות דרך קבלה עיוורת, שאני מאמין במסורה שלי בדברים שפשוט אין לי כוח בכלל. זה נמצא בעולם אחר, כל האוניברס שלנו זה סך הכל חדר אחד. ואין לי את המפתחות לצאת מהחדר, יש הרבה הרבה חדרים או עולמות ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ואני לא יכול בכלל להגיע, כל חללית שלא ייווצר לא תיקח אותי לאותם עולמות, כי תמיד כל החלליות שלי יהיו דווקא בחדר שלנו, הענק הגדול, אבל המוגבל, אני צריך לקבל את האינפורמציה. הקבלה מתארת את העולמות ביני לבין הקדוש ברוך הוא, שדרכם הכוח, החיות, המציאות של הקדוש ברוך הוא מתחלחלת לאט לאט בצורה מאוד הדרגתית, כדי שהאינסופיות ובלתי מחולקיות של הקדוש ברוך הוא יגיע לטיפת מים שהוא יצר, טיפת מים בכוס. זה מאוד 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 עדין, כי הקדוש ברוך הוא אינסופי, וכל עולם קוראים לזה הפרשות, כמו שיש הפרשות מגופך, הפרשות אלו הם לא עצמך, אלא דברים שיוצאים מגופך, אז יש הפרשות מהמציאות של הקדוש ברוך הוא, והפרשות האלו לאט 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 מתחלחלות דרך ארבע עולמות. עולמות נקראים אביה, א' ב' י' ע'. א' זה אצילות, העולם הכי גבוה, ב' זה בריאה, י' זה יצירה, ע' זאת עשייה. יש ארבע עולמות, תקשיבו, האוניברס שלנו הוא בעצם חדר מאוד 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 קטן בעולם הרביעי. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא יודעים את כל העולם שבו אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בתחתית עולם העשייה. והקבלה לומדת איך המציאות של הקדוש ברוך הוא מתחלחלת דרך כל העולמות, ובכל עולם יש איזו מערכת שדרכה המציאות האינסופית הבלתי פיזית הבלתי מחולקת של הקדוש ברוך הוא מתחלחלת. איך קוראים למנגנון הזה, למפל הזה, בתוך כל עולם? קוראים לו ספירות. שבכל עולם יש ספירות שבעצם ביטויים להפרשות של הקדוש ברוך הוא, שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא מתבטא, או מציאותו מתבטאת, הפרשות ממנו האינסופיות מתבטאות, 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 עד שבעולם שלנו כמובן, למשל, כשאנשים מתחתנים, אז הפרשה של האיש והפרשה של האישה לאט, לאט, לאט מתפתחים, מתפתעים, מתפתחים, מתפתעים, עד שהנה יש ילד, תינוקת שנוצרה. אז הקדוש ברוך הוא, המציאות של הקדוש ברוך הוא לאט, לאט, לאט מתחלחלת וממשיכה להתחלחל כדי להחיות את העולם. כמובן, המגמה של קבלה זה לקרב את האדם למפגש עם הקדוש ברוך הוא. כי אם אני משאיר את המרווח הזה, את המרחק הזה, אז ייתכן שאני ארגיש מאוד מנותק מהקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא בשמיים, יצר את העולם, איך אני לא יודע, מחיה אותי אני לא יודע, אני מתמקד המים בפניי, הברכה על המים, המקווה של המים, המדע של המים, מה, איפה הקדוש ברוך הוא הולך לעבור, הוא לא נמצא על השולחן שלי, על הדיון, שולחן הדיון שלי. אז בקבלה יש ניסיון להתחבר לקדוש ברוך הוא. אוקיי. הטעות הכי גדולה שאנשים עושים, אפילו הסתכלתי בוויקי היום, שמפעילים ועושים אסוציאציה בין מילת קבלה לבין מילת מיסטיות. אוקיי? Jewish mysticism. מה זה קבלה? Mysticism. קבלה, כמובן זה הכל טרמינולוגיה. קבלה זה לא מיסטיות בכלל. קבלה זה אדם שיושב, מנתח, חושב, שוקל בצורה רציונלית על דברים שהוא לא יכול להוכיח, זאת אומרת, על דברים שהם לא אימפיריים. מבינים את ההבדל? דבר אימפירי זה דבר שאני יכול להוכיח או לא יכול להוכיח. אימפיריות מאפיין את התוכן של האינפורמציה. אז אני יכול להוכיח האם אני יודע איזה, מה הטמפרטורה בחדר. אז אני אקח איזה מדד חום, אני אוכיח אם זה 23 או 22. אני יכול להוכיח. אני יכול גם להוכיח כמה קובים מים יש בים האטלנטי. כמובן, זה יהיה קשה לי, אבל אני יכול לקחת איזה כלי, לצייר איזה כלי, ולכמת ולמדוד כמה יש, אז זה דבר אמפירי. אני לא יכול לדעת מה קורה בעולמות העליונים, אז זה לא דבר אמפירי. אבל ברגע שיש לי את המפה שמגיעה אליי דרך הקבלה, אז אני יכול לשבת ולנתח את המפה. בדיוק כפי שאני מנתח סוגיית גמרא, או ספר, או היסטוריה, או מדע, או סטטיסטיקה. אז אם היינו חוזרים בהיסטוריה, כולם למדו קבלה, ונדבר על מי למד קבלה, לא כולם, אלא כל האנשים החשובים שבעצם עיצבו את המסורה שלנו. ומה זה לימוד קבלה? לא ריחוף באוויר, ולא התבודדות ביער, ולא דיבורים באמצע הלילה, ולא סמים. מה זה לימוד קבלה? נכנס לכיתה, ישבו שם בכיתה, בדיוק כפי שאתם יושבות עכשיו, אמת ביד, עם איזה נייר, הרב מסר את המסורה של הקבלה, אז בסדר, מה הכוונה של זאת, מה הכוונה של זאת, איך זה מתייחס לזה, בדיוק כפי שאנחנו לומדים. זה לימוד, זה לימוד, זה עיסוק לגמרי רציונלי, על דברים לא אימפיריים. הנה, לא יכול להוכיח אותם. אבל אני לא ככה, אני משתמש במוח, בדיוק כפי שאני משתמש במוח שלי עכשיו, שאני מנתח נושא ואני מציג את הנושא, ואתן שמות. יש כמובן ענף בעולם הקבלי שרצו להתקדם יותר. והתקדמות הנוספת, זה הופכת את החוויה לחוויה מיסטית, שאני לא משתמש במוח שלי, אני מחפש חושים אחרים ודרכים אחרות להגיע. יש, זה מינורי, אבל זה קיים, ויש ניסיון לא רק למפות את המרחק ביני לבין הקדוש ברוך הוא, את העולמות, את הספירות, אלא גם לגשר ולהגיע לאותם עולמות, ולטעום מאותם עולמות, ולהתעסק באותם עולמות, ולצאת, איך אני אצא מעולם שלי, אז אני כבר צריך לחפש כלים בעצם להקפיץ אותי לעולם אחר. ואז אני חייב להשתיק את הרציונלי, את הרציונל, ולהשתמש בכל מיני חומרים, ולהגיע למצבי רוח אחרים, כדי שאני אוכל לגעת, כי סך הכל, אם אני יושב פה, ואני שפוי, ואני יושב מאוזן, ואני מנתח, אז אני יכול לקבל ולנתח דברים ששמעתי, אבל אין, לא תהיה לי מגע אישי. כדי להגיע למגע אישי, צריך להתעלות ולתרומם. אבל שוב פעם זה מאוד, אבל זה מיסטי. זה מיסטיות, שאני בעצם משתיק את הרציונל כדי להגיע לאיזו חוויה אחרת, אז זה מאוד 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 מינורי. כולם למדו קבלה. מה זה כולם? הרמב"ן למד קבלה, הרשב"א למד קבלה, הרייבד למד קבלה, השולחן ערוך למד קבלה, הרמ"א למד קבלה, הריזל למד קבלה. כולם, נדבר קצת על חסידות אחר כך, כולם למדו קבלה. מי לא למד קבלה? מי לא הסכים לקבלה? נו, הרמב״ם. פתאום, הקהילה שלנו, הנה הרמב״ם. רב משה פיינשטיין, אחד מגדולי ארצות הברית, פוסקי ארצות הברית, פעם אמר, שאפשר לעשות ספר, ולאסוף כל השיטות המינוריות שכל אחד הציע במשך הדורות, ולהגיע לספר, ונקרא לזה ספר כפירה. הוא אמר, נושא גט, זאת שיטה יחיד, וזאת שיטה יחיד. זאת שיטת הרמב״ם, צריכים לכבד את הרמב״ם, אבל נגד הרמב״ם יש כמעט 95% מהאנשים שעצבו את המסורה שלנו, שאמינו בקבלה, למדו קבלה, הפעילו קבלה, ונדבר למה אנחנו לא, אבל אני רוצה לשבול, לנפץ את הגישה הזאת לקבלה, זה כישוף, וזה עבודה זרה, וזה זה דבר מאוד 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 בסיסי במסורה שלנו, ומתי זה ניתן, נדבר כמה דקות, ולמה אנחנו לא, אבל זה הגדרה של קבלה. מה זאת קבלה? ניסיון למפות ולהבין עולמות עליונים שמפרידים ביני לבין הקדוש ברוך הוא, שדרכם החיות, כלומר זה חיות של הקדוש ברוך הוא, מתחלחלת ויורדת ויוצרת ומחיה את עולמי. אוקיי, מה ההיסטוריה של קבלה? הספר הראשון של קבלה יוצא, אני חושב, ב... 112 בספרד, משהו כזה. אבל הספר הפופולרי, הדומיננטי של קבלה, שקוראים ספר הזוהר, יוצא בספרד ב-113. ואז אם נשאל אקדמאי מתי קבלה נוצרה, אני אגיד, 113, כי זה פעם ראשונה שאפשר לתעד את ההתפתחות וההופעה של קבלה. אבל כמובן אנחנו לא אקדמיים, שואלים אקדמיים, שוקלים מה שאומרים, את ההוכחות שמביאים, לוקחים ברצינות, ודאי שלא מזלזלים. אנחנו גם מאמינים במסורה, כן? אני לא יכול להוכיח שהיה מבול, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שהיה מבול, אז אני יכול להוכיח שהיה הר סיני, אבל אבא שלי מסר לי שהיה הר סיני, ואבא שלו מסר, אז אני מקבל את העובדה הזאת. אז המסורה שלנו אומרת שהמושג הזה, והלימוד הזה, והידע הזה, כבר קדם הרבה, 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 ל-113, ויש מסורות שונות. יש מסורות שאברהם אבינו קיבל אינפורמציה על, כמובן, אינפורמציה הזאת היא בסיסית, לא רק ליציאת עולמנו. הרבה שנים לפני שהעולם שלנו נוצר, עדיין היו עולמות אחרים, והתחלחלות ומערכת ותעלות. אברהם אבינו, ואברהם אבינו קיבל את זה מאדם הראשון, אבל כמובן, כמובן, האדם שליקט ואיסף וריכז את הלימוד הקבלה, למרות שהוא לא כתב, או לפחות מה שכתב, לא התגלה עד 113, זה רבי שמעון בר יוחאי, אותו אדם שיש לו הילולה היום, וזאת הסיבה שאנחנו עוסקים בכלל בנושא של הקבלה היום, שלמד דווקא בתפר היסטורי מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד חשוב, עם ישראל יצאו לגלות, ואתה איזה חשש, הקדוש ברוך הוא, נטש אותנו, זרק אותנו, כבר לא רוצה אותנו. וחלק מהקבלה זה לצא מחדש את האינטראקציה ואת האהבה המיוחדת שיש לקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כי לנו יש תפקיד על טבעי בקוסמוס של יצירת השם. ואז ברגע שאני בודק את תפקידנו ואת האהבה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא, אז זה סוג של חסידות, שאנחנו כמובן נדבר על חסידות במאה ה-18. זאת אומרת, אם נשאל אקדמאי מתי יצא ספר הזוהר, הוא יגיד, התיעוד שיש לנו אינפורמציה זה 13, 113 בספרד. אבל למדו קבלה, עסקו בקבלה משך כל הדורות. יש בעצם שני נושאי קבלה, והנושאים האלו כבר כתובים במסכת חגיגה. לתחום אחד קוראים מעשה בראשית, לתחום השני קוראים מעשה מרכבה. מותר ללמוד מעשה בראשית עם איקס, לא יותר, מותר ללמוד מעשה מרכבה, אם הוא יחזקאל להסתכל במעשה מרכבה. מעשה בראשית זה איך הקדוש ברוך הוא יצר, מעשה מרכבה, איך הקדוש ברוך הוא ממשיך להיות נוכח ונמצא בעולם שלנו. מה הרכב של הקדוש ברוך הוא, מה המצע, הפלטפורמה של הקדוש ברוך הוא בעולמנו. כמובן הרמב״ם, שהוא לא קיבל את העולם של הקבלה, הוא תרגם, כמובן רב קוק, הבין שהרמב״ם באמת לא התכוון לכך, אבל בואו ניקח את הרמב״ם במילים שלו. הרמב״ם מבין שמעשה בראשית זה פיזיקה, מעשה מרכבה זה מטאפיזיקה, אבל גם פיזיקה ומטאפיזיקה זה הכל בתוך הגג של עולמנו. מה הפיזיקה בתוך העולם שלנו, ואיך אני חושב, מה הפיזיקה בעולם שלנו אומרת לי, אבל אני לא קופץ לשום דבר אחר, זה הכל נמצא בתוך העולם הקטן הגדול, החדר הגדול הקטן שלנו, אבל זה מעשה מרכבה ומעשה בראשית. כמובן, במשך הדורות יש טונים שונים לקבלה. יש החיות של קבלה, יש זמנים שזה יותר פופולרי, זמנים שפחות פופולריים. אז למשל, בתקופה האחרונה שלנו, במאה ה-16, בצפת בעיקר, יוצאי ספרד מגיעים לצפת, ו... ויש החייאה של לימוד קבלה מסביב להריזל ולתלמידיו בצפת, והרי משנה קצת את הקבלה, הוא מדגיש טונים שלא היו כל כך מודגשים, הוא מפתח נושאים, כי שוב פעם בעולם הקבלי, וזה חשוב לדעת, בעולם הקבלי אתה מחובר למסורה ותעלה קצת שונה. מה זאת אומרת? אם אני יושב ואני עוסק בניתוח סוכה דף דלת, אני לימדתי סוכה דף דלת, אז כמה אנשים במסורה שלנו לומדו סוכה דף דלת? מיליונים. אני יודע יותר ממה שרבא ידע, ואביי ידעו, ובסדר, אני מחפש איזה משהו, אבל אם יש פסק הלכה, אני לא יכול לחלוק על מי שקדם לי, כי הוא ידע את התורה יותר טוב ממני. כל מה שהתגלה לו, התגלה. זו שפתאום אני אגלה דבר שאני יודע, גיב אגל לא ידע, או רמבל, אולי אני איזה זווית, איזה ראייה, איזה קשר, איזה חיבור, אבל יש כאן מסורה היררכית בין הדורות הקודמים לבין הדורות האחרונים. אבל בקבלה, אז כל ההיררכיה משתנה, כי אתה מקבל אינפורמציה מעולמות עליונים. ברגע שאתה מקבל אינפורמציה מעולמות עליונים או על עולמות עליונים, אז ייתכן שהזרם הזה שנותן אינפורמציה נפתח ונמשך בתקופה מכל מיני סיבות שנפתחו, מה שקוראים בקבלה, נפתחו ארובות שמיים. שקדוש ברוך הוא החליט לתת אינפורמציה, זרם של אינפורמציה, בגלל איזה אילוץ היסטורי או תקופה היסטורית. זה מה שחשבו הרבה מהבעלי הקבלה במאה ה-17, וכמובן גם כן החסידים. אז תשאלו את החסידים, אנשים שהם לא חסידים, שמלגלגים על החסידים ומזלזלים בחסידות, מה פתאום שאתם לומדים ככה, זה נגד חז"ל, ואתה מטשטש את הפסוק, וקורא את הפסוק עם כל מיני פסקאות לא נכונים, וגמטיה. הוא אומר, בסדר, זה אמת חדשה שהתקלה לי, שלא התקלה לקודמיי. אז ברגע שאתה עוסק בעולמות עליונים, אז כל הסטאפ, כל הפריימוורק, כל המערכת משתנה, ואתה לא עוסק ב, הוא נתן למה שקיבל תורה מסיני, ומסיני לישוב, ושל הסגנים, וכל אחד מהסד השני, אתה לא מקבל איזו אינפורמציה רציונלית מאדם, אתה כבר מקבל מפה עליונה, ואז אתה יכול להגיד, הנה, אני שם לב והדגשתי דבר שלא הודגש לפני כן. ואפשר לומר, אם אנחנו כבר עוסקים בקבלה של הארי הקדוש, שמה שהוא הדגיש זה נימה גאולית לקבלה. מה זה נימה גאולית לקבלה? וזה מאוד חשוב לציונות, כי זה כבר מקדם אותנו לחסידות, שמקדם אותנו לציונות. יש קשר מאוד מאוד ישיר בין קבלת הארי, חסידות, לבין ציונות, ואני אדגיש את זה עכשיו. מה הכוונה? אם אנחנו מדברים על נפילת האדם, שאנחנו לא מקובלים, על נפילת האדם, על מה אנחנו חושבים? על שתי נפילות. נפילה ראשונה, פרשת בראשית. כל האנושות חטאו, אדם חטא, חווה חטא, האנושות נפלה, הקדוש ברוך הוא גירש אותה מגן עדן, והשפיל את האנושות. וזה התוך הלחם, זה התפחה, בעצב תלדיבנים, אתם כבר לא מושלמים, אתם כבר מרוחקים מגן עדן. אז אנחנו מתמודדים ונאבקים בעולם הרדוד, הנפול שלנו. אלא שאחרי 2500 שנה, היה איזה אופק לחזור לגן עדן. מה האופק לחזור לגן עדן? הר סיני, הקדוש ברוך הוא בחר באומה מיוחדת, הגיע איתם להר סיני, נתן להם את התורה. חז"ל מספרים על בטל זוהמה, שהזוהמה, הזיהום הזה שנכנס לאנושות, בטל מאיתנו, ואז הקדוש ברוך אמר לנו, הנה, האנושות לא מסוגלת לשחזר ולשקם, להשתקם, אתם תנהלו אותם. אני אבחר אתכם, אני אבטל ממך, מכם, את הזיהום הזה, כדי שאתם תובילו את האנושות בעצם חזרה לגן עדן. אלא שאנחנו נפלנו, בואו נגיד, 3-4 נפילות. נפילת העגל, נפילת מרגלים, נפילת בית ראשון, נפילת בית שנייה, ואז אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר, הנה, פספסתם, ואז כל ההיסטוריה לקחה איזה תפנית קצת אחרת. שתי נפילות. ואנחנו מנסים לגאול את עצמנו משתי הנפילות, ואנחנו מאמינים ששתי הגאולות יבואו ביחד. שאם עם ישראל יגאלו, אז אנחנו נגאל גם את האנושות. אז החזון המשיחי שלנו הוא בעצם חוזרים לירושלים, הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו חזרה למצב גן עדני, ואנחנו ממשיכים איתנו אומות העולם שמתכנסים בירושלים, והם בעצם חוזרים לעולם מושלם. כן, ה-mental experiment, הניסיון מוחי שאני תמיד אומר, יש לי 24 שעות. מצד אחד אני יכול להיכנס למעבדה ולפתור סרטן, למצוא את הפתרון לסרטן, איזה כדור קסם שבעצם אתה לוקח כדור אחד ומחלים מסרטן. אופציה שנייה, להתחיל איזה התנחלות ליד מגדלוס. 24 שעות. איזה אקט הוא יותר אוניברסלי? זאת שאלתי. לפתור סרטן או לחדש או לפתוח יישוב חדש? סרטן, נכון? לא נכון. כי את נכנסת למעבדה ואת פותחת סרטן. אני מקדם ביאת משיח, יש שיח יבוא, לא יהיה סרטן, לא איידס, לא קורונה, לא מלחמה, לא עוני, לא סבל, לא שנאה, לא גזענות. לא... אז את פותחת סרטן. אני פותר את כל הבעיות של העולם. כמובן, גם אני תכנס, אבל לא בגלל שזה לא אוניברסלי, זה אוניברסלי, כי החזון הלאומי שלי הוא חזון אוניברסלי, כי נושא, זו אירוניה גדולה בהיסטוריה, שרואים, אתה נבחר, אתה גזעני, אתה לא, אני נבחר להיות השליח שלכם, להביא אתכם במונחים שלכם, אני לא רוצה לגייר אתכם להיות יהודי, אני רוצה להביא אתכם במונחים, במציאות שלכם, לאיזה רמה יותר עליונה. כמובן, אני הייתי נכנס למעבדה, לא בגלל שזה פחות לאומי, אלא, או יותר אוניברסלי, סליחה, אלא בגלל שאני לא יכול לסמוך על כך שפתיחת עוד יישוב יביא משיח. אני יכול לסמוך על כך שאם יש את הכלים, אז יש סיכוי טוב שאוכל לפתור אותה. אבל לא ידעתי שזה כמו לחיסת כפתור. אני פותח, קדוש ברוך הוא בא לי בחלום, ואני יודע שזה לא חלום, ואומר, אתה תפתח מגדל עוז בית, יבוא משיח מחר, אז ברור שאני חייב לפתוח מגדל עוז בית, כאקט אוניברסלי עבור כל עולם, ואז אני אקבל פרס נובל, כי התיישבתי יישוב חדש באזור A של כל העולם. אוקיי, קבלה, נחזור לקבלה, קבלת הרי מדברת על נפילה ראשונית, טרומית. היא לא נפילת האדם מגן עדן, היא לא נפילת בני ישראל במשך הדורות, אלא נפילה קוסמולוגית. זו מילה חשובה. אם היית שואלת אותי, מה הביטוי באנגלית לקבלה? לא מיסטיות, כי יש הרבה הרבה עיסוק קבלי מאוד רציונלי. נקרא לזה קוסמולוגי. קוסמולוגי זה בעצם אוניברסלי, מדבר על המציאות שלנו. קוסמולוגי מדבר על הכל. על כל היקום. לא רק היקום שאנחנו חיים בו, כמובן זה עניין טרמינולוגי. אבל בדרך כלל, קוסמולוגיקל, קוסמולוגי, קוסמוג, אז כשהקדוש ברוך הוא יצר את הקוסמוס, והוא שפך, כמה מילים האלו כמובן הן מילים משליות, לא מילים אמיתיות. הקדוש ברוך הוא שפך את המציאות שלו, את החיות שלו, לתוך העולם. העולם שלנו לא היה מסוגל להכיל את המציאות של הקדוש ברוך הוא. ואז המציאות של הקדוש ברוך הוא נשברה והתפזרה. איך קוראים לטרגדיה הזאת? שבירת הכלים. כי הקדוש ברוך הוא מאוחד, ואז יש, לא ישותו, אלא חיותו שנשבחה לזירה שלנו, התפזרה. ואז הניסיון הוא להחזיר את כל החלקים הקטנים של חיות השם. איך קוראים לחלקים האלו? לא, אלא ניצוצות. וחלק מהניצוצות יותר חשופות, וחלק מהניצוצות מכוסות על ידי קליפות. קליפות זה לא דבר אחר, כי אין דבר אחר, כי כל ההנחת יסוד של קבלה זה הכל בא מהקדוש ברוך הוא, ואז אני יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל דבר בעולם. אז קליפות זה לא משהו אחר, זה רק דבר שמכסה את המציאות של הקדוש ברוך הוא. ואז אני רוצה לאחד ולייחד את כל הניצוצות המפוזרות של הקדוש ברוך הוא, וזאת הסיבה שמקובלים אומרים לפני ספירת העומר, או לפני הרבה מצוות, לשם ייחוד קודשא ברכו ושכנתה. אני רוצה לאחד ולאחד, ואני אגיד לכם למה אני מאמין בקבלה, למה אני מכבד קבלה, ולמה אני דווקא לא אומר לשם ייחוד אם אני מאמין בקבלה. וזה אני אגיע אחד. הר סיני, כמו שקיבלנו שתפילון זה שחור, ופרי צד הר זה אתרוג, ושבת זה לא נתת מלאכות. בהר סיני הקדוש ברוך הוא ישב עם משה, למד מסכת בבא בתרא, אחר כך שיעור שני, שיעור צהריים, למדו קבלה. והוא מסר לו את כל המציאות הזאת. כן, מאותה סיבה שאסור ללמוד, כי זה יביא לכפירה וזה יביא לאפיקורסות, מאותה סיבה שהגמרא בחגיגה חוששת, כי ברגע כבר ארבע אנשים נכנסו לפרדס, ושלושה מהם נפגעו, הגמרא בחגיגה שם. אז מי שנכנס ולומד, וזו אותה סיבה שבמשך הדעות, מי למד קבלה? לא את ולא אני ולא ארבע אנשים, אלא יחידי סגולה, אנשים שיכלו להבין, ונדבר מי כן החליט, מי לא החליט, אבל זה לא היה ככה, בוא תיקח סמים, תשתה יין, תרחף באוויר, ואז אנשים מכובדים, אינטליגנטים, ישבו ולמדו וכתבו ספרים, ויש הרבה ספרים שכתבו, יש לי ספרים בבית של קבלה שאני יכול. אין לי את המיומנות, אין לי את הכלים, אז אני לא קורא, זה ספר שיושבים וקורא בדיוק כפי שאת קוראת כל ספר שמכילה אינפורמציה. אז בקבלה של הארי הקדוש, מה שקוראים באנגלית לוריאני קבלה, לוריה, הקבלה של הארי, יצחק לוריה, שם יש פן מאוד מאוד חזק גאולי, שאדם יכול להיות אקטיבי, לשחזר את המצב של חוסר חלוקה של הקדוש ברוך הוא, זה שינוי מאוד מאוד דרמטי. שהוא נותן איזה טון ודגש גאולי, redemptive, activist element, אקטיבי, שבא לידי ביטוי בחסידות, שנדבר על מה חסידות עשתה לקבלה, וכמובן מאוד מאוד משפיע, נדבר על השפעות לקבלה העולם שלנו, על איך אנחנו רואים את עצמנו, שאנחנו לא סתם נמצאים באיזה הצגה, או יושבים בקהל, אלא מחזמר של יושבים ושומעים, אלא אנחנו חלק מהתהליך, ומה שאנחנו עושים כן משפיע דווקא בצורה אירונית, העולמות העליונים משפיעים עלינו, ואנחנו גם משפיעים על העולמות העליונים, וזה דו צדדי. יש לנו כוח לאחד ולאחד את הקדוש ברוך הוא. אוקיי, אז זה בעצם, אני רוצה לשמוע מה שתפי לראות פה. מבחינת רבי שמעון בר יוחאי, זה יום הילולה שלו. ביום שהוא מת, הוא אמר שכל מי שיגיע ביום הילולה שלי, אז הוא יתברך ויקבל ברכה. יש מסורה עתיקה של הגעה לקבר שלו. בעידן המודרני, מדיה חברתי, עם הרבה תחבורה, אז הפך להיות נראה של המונים. לפני 100 שנים הגיעו 2,000 אנשים, הגיעו לשבוע, התיישבו שם עם אוהלים שלהם. דרך אגב, גם הערבים הגיעו, זה לא רק יהודים, איזה אירוע אזורי, כולם הגיעו לקבר של שמעון בר יוחאי, אפשר להסתכל בתמונות, אחר כך תסתכלו בגוגל, לג בעומר בהיסטוריה, לג בעומר היסטורי. כמובן היום זה הפך להיות איזה אירוע המוני ולצערנו טרגי לפני שנה, אבל זה דבר שלא נוצר לפני 20 שנה. אנשים מגיעים להילולה לקבר של שמעון בר יוחאי. שוב פעם, כפי שדיברנו קצת, אני חושב שדיברנו קצת על קניאבסקי, חיים קניאבסקי, איך אני מקבל ברכה מאדם שאף פעם לא פגשתי, שוב פעם, כי את לא עוסקת ברציונל. ברציונל, מי שרוצה עזרה צריך להכיר את האדם שנותן לו את עזרה. כאן אתה מקבל השפעה מלמות עליונים דרך הבטחה של שמעון בר יוחאי. אוקיי, לפני שאני אתאר לכם איך קבלה משפיע על החיים שלי, על החוויה שלי, למה אנחנו לא לומדים קבלה? זה דבר כל כך יסודי, ודבר כל כך יצוק וסולידי וחלק. למה במגדלו? זה אין שיעור בקבלה. אין שיעור בקבלה, נכון? גם יש. מה? אוקיי, אז בישיבת הר ציון אין שיעור בקבלה. בישיבת מיר ודאי שאין שיעור בקבלה. למה אין שיעורים? למה לא לומדים קבלה היה? ומי כן מחליט ללמוד קבלה? אז התשובה היא ככה, ורמזתי לכך לפני בתחילת השיעור. רוב האנשים אומרים, הנה, אני יכול לחיות מיליוני שנים, מיליונים חיים, עוד פעם ועוד פעם כמו בסכן, ורק לגעת בקצה הקרחון של התורה שאני יכול ללמוד, ואת התפילה שאני יכול להתמקד, ואת המידות שאני יכול להשתפר, ואת בעולם שלי הוא לא אינסופי, אבל התחושה היא של אינסופיות, מבחינתי. החווייתי, אני יודע שעקרוני פילוסופי הוא מוגבל, אבל חווייתי זה לא משנה, כן? כי הוא תמיד מתחדש ותמיד תמיד אני רודף אחרי, אז במקום לפזר כוחותיי ולהפסיק את לימודיי במסכת ברכות או בספר יחזקאל או בהלכות ברכות או ב, אני יודע, ספר מוסר שישפר את מידותיי או בזמן המאוד מאוד 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 מוגבל שיש לי, אז אני מחליט לא לפזר אלא לרכז, למקד את כוחותיי. אז אני אומר, יש עולם של קבלה, אבל אני בוחר לא להתעסק בעולם הזה, כי העולם הזה משפיע, למה אני צריך להתעסק? הקדוש ברוך הוא נטע אותי בעולם שלי, אז אני נשאר בתחום שלי, stay in your lane, נשאר בנתיב שלי, ואני מנסה להתמחות ולהצטיין כמה שאפשר, תוך ידיעה שאני אף פעם כן, תמיד שואלים אותי, השאלה הכי פופולרית של ישיבה בחר, רבי, כדאי ללמוד בקיאות, כדאי ללמוד עיון. על מה השאלה מונחת? על איזו הנחה מאוד טרגית, שיש זמן מאוד 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 מוגבל ללמוד תורה. אז השאלה בזמן מאוד 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 מוגבל, מה עדיף ללמוד? התשובה האמיתית לבקיאות ועיון זה תלמוד את הכל. תשב ותלמוד כל היום ותלמוד את הכל, ותנסה ללמוד כמה שאפשר. לצערנו, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, לא נתנתר למלאכי השרת, אז אנחנו צריכים לקחת החלטות קשות. אז ההחלטה הקשה בעצם חותכת ואומרת, הנה, העולם הזה קיים, אבל אני יכול לחיות בלי לגעת בעולם הזה, בלי אפילו להכיר את העולם הזה, בלי להתעסק בעולם הזה, אז אני ממקד את כל כוחותיי בעוד דף גמרא, בעוד לימוד הלכה, בעוד תפילה, בעוד אמירת תהילים, בעוד, 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 בעוד. יש אנשים שדווקא אחרי שהגיעו להרבה הרבה הישגים בעולם הנגלה, הם מחליטים שלא יודע למה ואיך, הם מחליטים שעדיף להם גם ללמוד קבלה. רב חיים קניבסקי למד קבלה, אחרים לא למדו קבלה. וילנה גאון למד קבלה, אחרים לא למדו קבלה. אז הם מחליטים, ואין ספק שזה בא על חשבון משהו, כי הכוחות שלנו מוגבלים, אבל הם מחליטים שבמאזן הכללי זה משאיר אותם ומרחיב אותם. ואז הם לומדים קבלה ויודעים את דרכי הקבלה. אז זאת החלטה. אז רוב האנשים מחליטים שלא, יש אנשים שמחליטים שכן, אבל זה שאדם הוא מקובל, זה לא הופך אותו ליותר סמכותי מאדם שלא מקובל. יש אנשים שחושבים, או, הוא מקובל, הוא יכול לעשות איזה כל מיני טריקים שהשני לא יכול לעשות, אז כנראה שיש לו כוחות וסמכות שאין לאדם הפשוט. לא, הוא פשוט כמו שלמשל, למשל, אני קורא לאינסטלטור לפתוח את הסתימה שלי בקיאור. והוא לא מצליח. אז אני קורא לעוד אינסטלטור שיש לו איזה נחש יותר חזק, איזה כלי יותר אחר שהוא יודע, יש לו איזה חומר שהוא יודע לפתוח את הסתימה. כמובן, אני לא חס וחלילה, אני לא מדמה אנשים גדולים. אני רק אומר שלא צריכים להתפלא, או, הוא מקובל, הוא מפחיד, והוא ינהל את הכל. וגם כן, גם אנשים, וזה מאוד מאוד חשוב לשמוע, אולי אחד מהמשפטים הכי חשובים של השיעור היום, רובכן, אני מניח, יישארו בעולם הנגלה. אני לא חושב שאף אחת כאן שואפת להיות בעולם הקבלה, להתחתן ולהיכנס לעולם, זה לא התרבות שלנו. אבל ייתכן מצב שמגיעים למבוי סתום באיזשהו תחום בחיים, והעולם הנגלה, הרציונלי, לא נותן מענה ולא נותן תשובות ולא נותן פתרון. ואז אדם אומר, בסדר, הנה, לדבר הזה, אני אחפש פתרון מעולם הקבלה. כי סך הכל, העולם שלנו מושפע מעולם הקבלה. אז למשל, חס וחלילה, רחמנא ליצלן, אדם חולה. זה מגיע לכל הרופאים, לכל התרופות, לכל הניתוחים, לכל הטיפולים, ושום דבר לא עוזר. אז ייתכן שאדם הזה יגיד לעצמו, הנה, התפילות כנראה לא מצליחות, הטיפולים לא מצליחים, אני אגיע למקובל. והמקובל יגיד לי, לא איזה חומר יש לי בחס וחלילה בגוף, ואיזה תרופות מוכנים ומסוגלים לנטרל את החומר הרעיל. הוא יגיד לי, איך ולמה, איך, מה הבסיס לזה בעולם שעלינו? איך זה הגיע אליי מעולם, ואיך אפשר לקטע ולהפסיק אותו באיזה פעולה, שכנראה לא נראית לי כמתאימה, כי מה נראית לי כמתאימה כאדם רציונלי לקחת סכין ולהוציא אותו? מה פתאום שהוא ישים איזה מטבע על הבטן עם ציפור וביחד יסלק את הסרטן או את המחלה? כי את הכלים, בכלים שלי זה לא נראה לי מתאימים. אבל אני שואל, מקובל, וזה לא, קאפ אאוט, או פחדה. לא, הנה, פתאום, בדרך כלל את לא משתמשת בקבלה, ופתאום, לא, זה רק אומר שכאן הגעתי לסוף הדרך בכלים, אדם שמחפש שידור, אדם ש... לא משנה מה, אדם שמרגיש שהכלים בעולם הרחב שלנו, שיש הרבה כלים, ובכל זאת הכלים לא עוזרים, אז כולנו, אמיר את השם, בואו אני אגיד ככה, אני מבשר לכולכם, שכולכם תעמדו באיזה מסגרת קבלית עם כלים קבליים. מתי? עד 120, אני לא אהיה פה, עד 120 כשאתם מתים וקוברים אתכם, אז אנחנו לא יודעים מה בצד השני. אין לנו כלים להגיע למה קורה אחרי מוות, כי זה סוף הכלים שלנו. אז זאת הסיבה שהחברה קדישה שקוברת אנשים, הקבורה מתנהלת לפי דרכי קבלה. כן, היא פעם בקבורה, בחבר קדיש במיוחד בארץ. הקבורות בחוץ לארץ הן מאוד סניטריות. יושבים שם בקהילה, יש ארון, כמו סרט. אבל הקבורות פה בארץ הן מאוד מאוד גרפיות. יש את הגוף, וכולם עומדים ליד הקבר, וראית פעם את המנהגים? איזה הקפה מסביב למיטה, אחד תופס את השני, אומרים כל מיני אמירות ותהילים, וזורקים חלקי מתכת, ו... מה הקשר בין הגוף לבין חלקי המתכת? התשובה היא, אנחנו לא יודעים. הקבלה אומרת לנו שאחרי המוות, כך וכך קורה וכך וכך מתרחש, אם עושים כך וכך, אז אפשר כך וכך. זאת אומרת, כולנו נעמוד במבוי הסתום הקלאסי של מוות. כן, מבוי זה סוף הדרך. זה אין לנו כלים, שם דווקא עולם הקבלה יותר משפיע. אוקיי? נקודה אחרונה, לפני שנגיע לאיך בכל זאת הקבלה משפיע. אוקיי? מכיוון שכל בעלי ההלכה גם היו מקובלים, אז יש איזה סינון טבעי הלכתי לחלקים מסוימים של קבלה לתוך עולם ההלכה של נגלה. מה זאת אומרת? מכיוון, לו הרמב״ם היה כותב את השולחן ערוך סמכותי האחרון, מה שאנחנו סומכים, אני מניח, כן, אפשר לראות זה בספר יד חזקה, שהוא לא היה מכניס דברי קבלה לתוך ההתנהגות הפסיקתית הלכתית, כי הוא לא למד, או שהוא לא עריך את הקבלה. אז מכיוון שבית יוסף והרמה וכל האסכולה הזאת של האנשים בימי הביניים היו מקובלים, אז הכניסו כל מיני דברים לתוך השולחן ערוך שהם על פי קבלה. אז למשל, נטילת ידיים. נטילת ידיים, למה נותנים ידיים? כי יש רוח רעה השורה על הידיים. אני קם בבוקר, אני לא רואה שום רוח רעה שורה על ידיי, כי אני משתמש בעיניים קוגניטיביות ואני לא יכול לראות. בדרך כלל, הפסק הקבלי בא יחד עם עוד איזו סיבה משנית רציונלית. למשל, נטילת ידיים. למה נותנים ידיים? אז שכן, אנחנו אומרים משתי סיבות. קודם כל, הרוח רעה שורה על הידיים. סיבה שנייה, בגלל הכנה לתפילה, וצריכים ליטול ידיים, שזה מאוד מאוד רציונלי. אני מכין את עצמי מקווה, נטילת ידיים, זה לא משהו קבלי ומיסטי. אוקיי? ובדרך כלל נמצא שתי הסיבות. אוקיי? למשל, ובואו נגיד ככה, יש אנשים, אני אקח שלוש צדדים אחורה, אפשר להסתכל בכמה ספרים, ולראות בספר הזה, יש נטייה יותר חזקה לפסוק על פי קבלה. ואם הוא מגיע לשאלה פסיקתי, הוא אומר, אבל הפי קבלה צריכים לנהוג כך וכך, ובספר השני הוא יגיד, לא, הפי קבלה, אנחנו לא סומכים על הקבלה, חוץ ממה שהשולחן ערוך מסר לנו, או חוץ מהפעמים שהשולחן ערוך הצמיד סיבה קבלית לסיבה רציונלית כמו נטילת ידיים. אז אפשר לראות גם בפסיקה הלכתית, פנים שונים, טונים שונים של הקבלה, אבל אין ספק שבפסיקה והתנהגות הלכתית שלנו, וגם בהתנהגות שלנו. אני למשל, אני אמרתי לכם לפני כן, אני לא אומר בספירת העומר לשם יחל קודשי ברכו. אני גם לא אומר בספירת העומר חסד שבחסד, הוד שבתפארת. למה? בגלל שאני כל כך מכבד קבלה, ואני לא כל כך עוסק בקבלה, שאני לא רוצה להפוך את זה לקרניבל ולהגיד מילים שאני לא כך מבין, סתם להגיד את המילים. אני לא רוצה להיות איזה סלב בהוליווד שכותב איזה אמירה קבלית על היד שלה עם איזה בנדל אדום והופך את הכל לקרקס. אני מכבד אותו. אני החלטתי בחיים שלי כרגע שאני לא מתעסק, סתם לשלוף מילים שאני לא מבין, וזאת הסיבה שקשה לי כשעומדים כל שנה בספירה, עכשיו, אני יודע, אילנה תעמוד, יש פה אילנה? אילנה תעמוד ותספר לנו מה זה הוד שבתפארת. היא מספרת על החיות שלה, ואיך עשו תיאור משפחתי, והיה כל כך הוד, ותפארת בתיאור משפחתי. זה נושאים קבליים, זה לא... בסדר, זה יפה להפוך את זה לאיזה מידות טובות, אבל זה מילים מאוד מאוד קוסמיות, עם קונוטציות מאוד מאוד עמוקות, מזה שאתה הופך חסד שבטוב לחסד שעשית אתמול עם הפיצה, עם הקטע. זה קשה לי, כי זה... אבל אותה סיבה שלפעמים קשה לי, שקוראים שמצטים שפת אמת, ולצערי, יש הרבה 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 מילים בשפת אמת, שהם מילים, מילים קוד, הם קוד, לנושאים עמוקים קבליים שיש לי קצת ידע, הבעיה שהוא כתב ספר כל כך נוח לקרוא, שזה כמו לקרוא את ה-VBM, כן? כמו שמסעתם את ה-VBM, אסתי אמרה כך וכך, אז גם כן השפת אמת אמר כך וכך, אבל יש כאן קוד, הוא מתייחס לנושאים מאוד מאוד קוסמיים, וכמובן, זאת הסיבה שאני לא אומר לשם יחקות שברכו, ואני לא אומר חסד שבחסד, לא בגלל שאני לא מכבד, זה דווקא כי אני ארגיש לא אותנטי להגיד דברים שאני יודע שיש מאחוריהם דברים מאוד מאוד יסודיים שאני לא מבין אותם, אני סתם שולף, וכמובן, אני לא חס וחלילה שולל את הכיוון הפוך, יש אדם שיגיד, טוב, אני לא יודע, אני יודע שאני לא יודע, אבל אני יודע שבפתרומילה יש כוחות ויש מסורה, אז אני אגיד אותם. ושתי המסורות מאוד מאוד מקובלות במסורה שלנו. הנודה ביהודה, הרב הגדול של מאה ה-18, הוא יצא עם פסק חזק נגד אמירת לשם יחקות שברכו, שנהגו להגיד בכל המצוות, מכל מיני סיבות שהתחלחל לסידורים שלנו דווקא בספירת העומר, כי זה 7/7, זה מאוד מתאים מתמטי לספירות, אבל החסידים אמרו את זה בכל המצוות, והוא יצא נגד, ואני נוהג ככה, דרך כבוד לקבלה, לא חס וחלילה דרך זלזול. שאני יודע שזה דברים חשובים, יסודיים, שאני לא רוצה סתם לשחק אותם כמו איזו שליפת מילים שאני לא מבין אותם. אוקיי, אבל מי שכן נוהג להגיד את זה, שזה גם מכבד, זה גם טוב. אוקיי. חלק האחרון של הדיון, ואני רוצה גם כן לענות לשאלות אם יש שאלות. אוקיי. אני לא לומד קבלה כל כך, אני לא כל כך מתעסק בקבלה, אני יודע שעולם קיים. איך בכל זאת? איך בכל זאת ההכרה הזאת, ההיכרות שלי עם עולם הקבלה? למדתי חסידות, הגעתי לעולם הקבלה, ויש ספרים היום, ברוך השם, עולם אקדמי, כי בדרך כלל, בתחום הזה, קשה לתאר אותו למי שלא חווה אותו ולא לומד אותו. אז יש חוויות שמאוד, אם תשאל אותי מה זה מתמטיקה, אני יכול להסביר לך. תשאל אותי מה זה למדנות, טוב, חשבתי הרבה, אני יכול לתאר מה זה למדנות, אבל בדרך כלל מי שלמדן, קשה לו לתאר למדנות לאחרים, כי מי שהוא כך שקוע באיזה חוויה, לפעמים קשה לתאר לאוטסיידר. זה מאוד מאוד מייחד את עולם הקבלה. אבל אחד מהיתרונות של עולם האקדמי, שבמאה השנים האחרונות יש אקדמיים שהקדישו את חייהם למפות ולנתח מה זה קבלה, מה זה התגלגלות הקבלה, וכתבו ספרים אקדמיים מה זאת קבלה. אובייקטיביים, בלי שום צד בהכרעה, כמו גרשון שלום, מי שמכיר גרשון שלום, מי שמכיר משה אידל, יש ספרים היום, לא היום, זה 80 שנה שאפשר לקרוא, מה זה קבלה, קוראים לזה Jewish mysticism, מי שרוצה לקרוא, מי שמתעניין, לא צריך ללמוד את זה, אפשר להישאר בחוץ ולשמוע מאחרים שעברו את הספרים ותמצטו מה זה. מה קבלה עושה לי כאדם שאינו מקובל? אז הייתי מציין 5 נקודות. נקודה ראשונה, אוקיי, קבלה עוזרת לי לאזן בין הכוחות הקוגניטיביים, לחוויה הקוגניטיבית, לחוויה הבלתי קוגניטיבית. זאת אומרת, זה נותן איזון. העולם שלנו מאוד תקוע באימפריות, העולם שלנו מאוד תקוע ברציונליות, בציונים, באקדמיה, בלימודים, בתוארים, וכמובן, ככל שמתקדמים בחיים יודעים שמה שקורה פה בראש, זה לא המרכז, זה לא המוקד, הזהות של אדם נמצא פה, בנשמה, בלב, בזהות שלו. כמובן, יש קצת סכנה לא לנטוש את החוויה האינטלקטואלית היום בכמה פורומים, אתה רוצה לקלל אדם, תקורא, אתה אינטלקטואל, אוי אוי אוי, אני מקבל את זה כשבח, אני מקבל את זה כמחמאה, כי זה כוח אדיר שקדוש ברוך הוא נתן לנו, כוח חזק, כלי חזק, אבל אינטלקטואליות זה כלי. בדיוק כמו אדם שניגש, נגר, שניגש לעשות משהו, יש לו את המסור, יש לו את המסור האלקטרוני, אז זה מסור מאוד חזק שחותך ומקטלג ומבין ומפנח, וממש צריכים לפתח את האינטלקטואליות של אדם, אבל להתאזן. ולדעת שלא הכל נגיע דרך החוכמה והידע ואינפורמציה, לתת מקום גם לדברים, אבל לתת מקום לדברים שלא נוכל להבין ולהוכיח, אלא לקבל מאחרים, לא רק בעולם הקבלה, בעולם אמרת השם, כן, אמרת השם עוד שנה, שנתיים, שלוש שנים, כולכם תצטרכו לקחת החלטה לא רציונלית, האם להתחתן. אין אלגוריתם, אין משוואה שיכולה לתת לכם הוכחות, זה כן יצליח, זה לא יצליח, צריכים להרגיש, צריכים להרגיש אהבה, צריכים להרגיש... בסדר, אני יודע שזה נכון, ואני איך? לא יכול להסביר את זה. אני יודע. אני יודע שאני הולך על זה, ואני יודע שקרה הסיני, אני לא יכול להוכיח אותו, ואני יודע איך אני מרגיש, ואני לא יכול להוכיח אותו, לצאת מהכלא הקוגניטיבי, ולדעת שיש מקורות אחרים לחוויות ולזהות, חוץ מהאליל המודרני של אינפורמציה ואימפריות. זה דבר אחד שזה מאוד עוזר לי, שלדעת שיש, אני מושפע מעולם שאני לא יכול להכיח. כן, יש עולם שהוא קיים, עולמות שאני לא יכול להכיח. נקודה שנייה, הקבלה מרחיבה את המרחב שלי. כן, אני מרגיש כאילו אני נמצא בעולם מאוד 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 רחב. מתברר שאני נמצא בעולם מאוד 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 קטן. אז יש לזה השלכות, יש לזה סיכונים. כן, כל הנפילה. קורא לזה הנפילה הגדולה, מי שקורא בזקס, הוא באמת באמת שם אצבע לנקודה הזאת, הידרדרות אצילות אנושית, the loss of human dignity. מה קרה במאה ה-16, שאדם היה במרכז, בחיר היצורים, נסיך המציאות, עד לעולם שלנו, שאנחנו בן אדם, וכמובן מה ההשלכות של חוסר אצילות. מה אם אני לא רואה אותך כצלם אלוקים, כמשהו מיוחד, אז אני לא מאמין בך, לא מאמין בעצמי, מנצל אותך, מחפיץ אותך, החפצה, מחפיץ אותך, מנצל אותך, כאילו, ברגע שמאבדת, שהאנושות מאבדת את הזהות הזאת, שאנחנו מיוחדים, יש כאן נפילה אדירה. הוא בעצם ממפה איך הגענו למצב מ-16, זה אחד מהפרקים החשובים בשותפות הגדולה. איך הגענו לכך, אבל ירידה מאוד דרמטית, קופרניקוס. כשקופרניקוס גילה שאנחנו לא מרכז היוניברס, לא מרכז היקום, אוי אוי אוי. זו אמירה מאוד מאוד דרמטית, כי חשבנו שאנחנו מיוחדים. מתברר שאנחנו פלנטה אחת, בתוך הרבה פלנטות, בתוך הרבה גלקציות, בתוך הרבה... בסדר, מה זה אנשים? יחד עם הגילוי של הפוסל, של הדינוסורים, של איך הם פוסלס, מה?
מאובנים.
מאובנים, כן, מאובנים. חשבנו שההיסטוריה היא 5,700 שנה. אנחנו השחקנים הראשיים בהיסטוריה, כי ההיסטוריה זה היסטוריה של אנושות. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו בתחילת ההיסטוריה, ואנחנו משפיעים על ההיסטוריה. גילינו שההיסטוריה זה 5 מיליארדי שנים. אנחנו איזה פרק קטן, 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 קטן צ'ק בהיסטוריה. ומאה השלישי, בשלישייה הזאת הפותחת, קופרניקוס, גילוי המאובנים, וכמובן, שחשוב, קוראים לו צ'רלס דרווין, שגילה לנו שסך הכל אנחנו חלק מאיזה עץ מאוד 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 גדול, עץ אבולוציונרי, עץ של הרבה גנים, עץ הישרדותי, ואנחנו רק ענף אחד, ובשורה מעניינת, גם הענף שלנו אנחנו יושבים יחד עם קופים. אין לנו אפילו ענף. חשבנו שאנחנו הגזע, יוצא שאנחנו עומדים על איזה ענף, אבל גם ענף היא לא ענף שלנו, ענף שאנחנו sharing, אנחנו שותפים עם הקופים. זאת אומרת, ברגע שאתה מרחיב, יש סכנה שאתה מפחית חשיבות האדם, dignity of man, עליונות האדם, בחירת האדם, פוטנציאל של האדם. אבל מצד שני, ברגע שאתה מתכנס, כן? מדבר על בנות מתינק, מתכנסות והכל קורה במקום מאוד צר, אז מאבדים פרופורציה, ומאבדים פרספקטיבה, והכל זה בעולם קטן, ואת חושבת ב... כן, הטעויות הכי הכי גדולות בחיים, זה טעויות של חוסר פרספקטיבה וחוסר פרופורציה. אתה בעצם מתכנס, וראייה צרה, מכירות את המילה מיופיה, ראייה מיופית, כן, חד עינית, יש ביטוי יוונית, סייקלופטי, סייקלופ זה היה מפלצת היוונית עם עין אחת, ראייה סייקלופטית בעצם לא רואה מצדדים, לא רואה מאחורה, זה הכל, כן. השאלה הכי הכי גדולה, האם אני יודע, המסעדה בתל אביב תהיה קשה או לא קשה, וצריכים להרוג אנשים, במקום לראות שחלק מזרם ההיסטוריה, חלק מאיזה סיפור גדול, חלק מ, כן, מדבר עכשיו במיוחד לבנות חוץ לארץ, כי אני חושב שחלק מההתרחבות של הגעה לארץ, שהנה יש התרחבות, שאת חלק ממשהו יותר גדול, שתמיד ידעתם, אבל עכשיו יש איזו חוויה שחלק מסיפור על היסטורי, לא רק את הסיפור של איזה תיכון ומי ניצח ומשהו גדול יותר, חוץ מהקטנוניות של ההתכנסות. זה עוזר לנו להימנע מקטנוניות, שהנה זה הכי, יש משהו גדול יותר, לתרומם. אני... איפה הייתי? אני חושב באנגליה, אני כבר לא זוכר. הייתי באנגליה משהו, שאלו אותי על ראשי ישיבה, על השקפותיהם, על הציונות, ושאלו אותי, ואיזו שאלה, האם דיברו על נקודה זו פוליטי, נקודה איקס פוליטי, כן להצביע, לא, אמרתי, הם לא ירדו לפרטים הקטנוניים האלו, הם הרימו אותנו, הם הרימו אותנו לעולם גדול יותר וגבוה יותר, הייתה התרוממות כששמענו מראשי ישיבה, הגענו לאופקים יותר רחבים, ו... לא חשוב להם להצביע ככה, מפלגה X, מפלגה Y, פוליטיקה, יש התרוממות. אז זה נותן התרוממות דרך התרחבות. זו נקודה שלישית, זו נקודה שנייה. נקודה ראשונה, אימפריות מול חוסר אימפריות. נקודה שנייה, זאת אומרת, אני קורא לזה framework, זה frame. אני לא לומד קבלה, אבל עצם הידע והחשיבה על קבלה נותן לי איזו מערכת שבתוכה החיים שלי יותר מאוזנים בין אימפריה לבין, יותר מאוזן בין התכנסות לבין התרחבות. הנקודה השלישית, הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני שואל ככה, אפשר שאולי בנות חוץ לארץ ייתנו תשובה אחרת מבנות ישראליות, מבנות ישראליות. בתיכון, יהיה לכם הרבה לימודים, הרבה קורסים, הרבה שיעורים. כמה פעמים הוזכר והוזכרה המילה הזאת, הקדוש ברוך הוא. למדתם הרבה על הלכה, תורה, תנ"ך, מחשבה, וכולי וכולי. אבל כמה פעמים ישבתם ודיברתם, נו, מי זה הקדוש ברוך הוא? מה הוא רוצה מאיתנו? מה הקשר שלו איתו? כן, הקורס נקרא על הקדוש ברוך הוא, אין קורס כזה. כן? ברגע שלומדים קבלה, אז הנושא הזה הוא הנושא, הופך להיות הנושא. כן? ברגע שאני נשאר בעולם הקטן שלנו, אז אני לומד את הביטויים בעולם שלי של הקדוש ברוך הוא. וכמובן, אני חייב לנסות לחדור דרך הלימודים כדי להגיע לקדוש ברוך הוא. למה אני לומד גמרא? כי אני מאמין בכל חיי שכל מילה בגמרא זה ביטוי של חוכמת השם. אבל אני צריך להזכיר את עצמי, שאני לא סתם לומד גמרא כי זה מעניין ולמדו, כדי להגיע לידע של הקדוש ברוך הוא. למה אני לא לומד תנ"ך? למה אני עובד על המידות? אבל אפשר להתנתק, מאוד קל להתנתק מהקדוש ברוך הוא, כי אתה בעצם, כל ההנחה של עולם הנגלה, שאתה משאיר את הפער הזה, את המרחב הזה, בין הקדוש ברוך הוא לבין עולם שבו אני נמצא. ברגע שאתה מודע לקבלה, אז הקדוש ברוך הוא הופך להיות משהו יותר אינטימי, משהו יותר קונקרטי, ואז גם מי שאינו לומד קבלה, אבל זה תמיד ברקע. למה זה? זה פשוט הופך את הקדוש ברוך הוא ליותר נוכח. זה מנכיח את הקדוש ברוך הוא בחיים, ואז זה עוזר לי, אני חושב גם לאחרים, לקשר ולחבר בין החוויות הלא קבליות, כדי להגיע לעמידה ומפגש עם הקדוש ברוך הוא. אז זו נקודה שלישית. נקודה רביעית כבר אמרתי, שכאדם אני שונא את המותק ציוני כאדם שמאוד חושב שאנחנו חווים תהליך גאולי ואני רוצה להיות חלק מזה, אז הקבלה מחזקת אותי עם ה-conditioning, עם התרגול, עם התחושה הזאת שמה שאני עושה כאן בעצם משפיע, שאני יכול לשנות את ההיסטוריה ולא רק לחכות ולא רק להיות מושפע. סיפור מכונן שרב עמיטל סיפר לנו על תלמידו של אריזל, רב חיים ויטל, שפעם שאל אותו, רבי, אתה אומר שאני נשמה מיוחדת, אני מרגיש מאוד מאוד קטן, כי אני יודע שקודמיי היו אנשים גדולים, ואני אדם קטן. מה פתאום שאתה חושב שאני יכול להפוך עולמות? אז אריזל אמר, משהו מאוד מעניין, תקשיב, זה משפט חשוב, שהאימפקט של אדם הוא לא רק לפי היכולת, אלא גם לפי ההקשר ההיסטורי. כמה שניות לפתים. שגם אם אתה קטן יחסי לאחרים שקדמו לך, אתה נמצא בתקופה מאוד מיוחדת, שבה יש ציפיות גדולות וגם יכולות אחרות, וגם אם אתה לא משה רבינו ובי עקיבא, יש לך יכולת להשפיע. אז הכוח השפעה, למרות שאני קטן, והיכולת הזאת לעשות הבדל ולשנות ולהפוך, זה מובנה. בתוך עולם הקבלה, כי כל הקבלה זה לאחד את השם, ואדם לא נמצא כאדם פסיבי. בעולם שלי אני פחות או יותר פסיבי, כן, אני לומד, אבל אם אני יודע שיש כאן זרם דו צדדי בין עולמות, אז וזה בעצם מי שרוצה לראות עוד ביטוי של קבלה, זה הקבלה שמאוד מאוד הקפיצה את הספר המכונן של עולם הישיבות. חשבתי קצת על כן, איך שעולם הישיבות, כל התפתחות הזאת של הישיבות הגדולות באירופה במאה ה-19, במאה ה-20, מה היתרונות, מה החסרונות. וזה מאוד קל להשוות, כי עולם הספרדי לא עבר. אז עולם הספרדי לא עבר חוויית ישיבות. עד תקופה מודרנית יש ישיבות אשכנזיות, אבל לא היו ישיבות גדולות בעולם הספרדי. בעולם האשכנזי היו עולם הישיבות, ואז אפשר לראות את היתרונות ואת החסרונות. פשוט זה מאוד מאוד ברור לי. אני לא אגיד את זה עכשיו. אבל הספר המכונן שהדליק את התהליך הזה של בניית ישיבות זה נפש החיים. ונפש החיים, רב חיים וולוז'ין בשער ד' מפורסם, כל בחור ישיבה לומד שער ד', זה דבר שמקובל על כולם, שער ד' בנפש החיים. הוא נכנס עמוק לתוך קבלה, יש ארבע עולמות, ומאליהם הקדוש ברוך הוא אינסופי, אלא שבין עולם הכי עליון, שזה עולם הצילות, לבין הקדוש ברוך הוא אין סוף, יש אור, ממברין, משהו אחר, שהוא הכי גבוה. והוא הביטוי שדרכו עובר את הכל. מה זה? עולם התורה. עולם התורה זה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. ואז מי שיושב בחדר הקטן ולומד תורה, מפעיל את חיות שזורמת דרך התורה ומחיה את העולמות הרבה יותר מ... אני יודע, כל מי שיעשה משהו למטה. שוב פעם, אם יש החלטה ללכת עכשיו לאוקראינה ולעזור ל5 מיליון פליטים או יש לי אופציה לשבת ולמוד תורה, זה בחיים ולא שאני אגיד, אתה עוזר ל5 מיליון פליטים, הוא קופץ מדרגה. הדף כמרה שהוא לומד עולה למעלה, מדליק מחיה מעצים, מגביר את הכוח החיות של הקדוש ברוך הוא שיורד כל העולמות ומשפיע על כל העולמות דרך הלנס, דרך הממברין, דרך האינטרפייס, הממשק של התורה, ואז החשיבות של לימוד תורה שמובילה על ידי תאוצה חשובה בלימוד תורה וגם ראיית מי שאינו לומד תורה כאדם שפל ולא רואי, שני הצדדים של המטבע. מצד אחד, מי שלומד תורה הוא הבכיר היצורים, ומי שאינו לומד תורה הוא לא חשוב, לא סופרים אותו. שני הצדדים. בעולם הספרדי, אף אחד לא ראיס, זה כולם ישו, לומדו, נעשו מצוות. זה לא רק כאן איזו אמירה שמי שלומד תורה מפעיל את כל העולמות. או חייב, אבל לא באותו דרך דרמטי. אבל לתת לאדם את הכוח השפעה, זה דבר שקבלה מאוד מדגישה. נקודה חמישית, מה שאמרנו לפני כן. כן, זה מזכיר לנו את החשיבות האוניברסליות של היהדות. כי ברגע שאדם עוסק בקבלה, כן? זה לא אוניברסליות, זה קוסמולוגי. אוניברסליות זה בעולם שלנו. אני חושב על הסינים, אני חושב על המקסיקנים, אני חושב על היוקראינים. ברגע שאני עוסק בקבלה, אני לא חושב על המקסיקנים, אני חושב על מה יותר, אני חושב על כל העולם. אני חייב לדאוג על כל העולמות שאני לא... אז, ובתוכם כמובן, גם אנשים שגרים לידי וגם אנשים... זה סוג של התרחבות, הנקודה השנייה שהעליתי, אבל זו התרחבות בנקודה מאוד ספציפית. וזו האירוניה הגדולה של חסידות, שמצד אחד לחת הקבלה, אבל מצד שני, בדרך כלל, השיח החסידי, לא כל כך התייחסתי לחסידות, היה שיח מאוד לאומי ומאוד פנימי. כן, זה לא, פשוט לא, לא בגלל שהשפילו או קטלגו, למשל, יהודה הלוי מקדלג את חמש הקטגוריות שלו בעולם, ויש הבדל קטלוגי בין יהודי לבין אדם שהוא לא יהודי. כמו שיש הבדל בין בהמה לבין אבן, בין אבן לבין צמח, זאת אומרת, אמירה, לא צריכים לגלגל עיניים, זאת אומרת, וזה לא משנה, זה לא משפיע איך אתה מתנהג לנוכרי. זה לא אמירה גזענית, זה אמירה פילוסופית. אבל גם מי שמקבל את הקטלוג הזה, בסדר, אבל אני, בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר אותי, אני חייב להיות יותר ייתכן. זה לא, אתה לא, לא מחבר, יש אנשים שחס וחלילה יחברו. אבל עצם האמירה הזאת שהקדוש ברוך הוא יצר הבדל קוסמי, למרות שאין הבדל גנטי בין יהודי ל... אפשר לקבל, אפשר לא לקבל. אבל לא לגלגל עיניים, זה לא אמירה גזענית. אמירה גזענית, אדרבה, זה יכול להיות שאני צריך להיות הכי מסור, והכי משועבד, והכי עוזר, בגלל שהקדוש ברוך הוא צריכים להפריד. כמובן, הרבה אנשים לוקחים את זה, וכמובן, למקומות הלא נכונים. אז בחסידות יש את המתח הפנימי. מצד אחד, החסידות בנויה על קוסמולוגיה. מצד שני, היא לא כל כך. מי שקורא את הפרק הראשון של התניא, יש את ה... אפשר לראות את המתח ממש ממש בתחילה. איך? הוא אומר ש... בדומה לכוזרי, מונחים מושגים אחרים, בדומה לכוזרי, בתניא יש שתי מערכות, את מורכבת בשתי מערכות, יש לך נפש בהמית, כאילו אני יכול לפצל אותך לשניים, יהיו פה שניים שלך. כן, מערכת הבהמית, שיש לכל אדם בחיים, ויש את המערכת הנפש האלוקה ממעל, את החלק האלוקית, המערכת האלוקית, שזה לא רק דבר שהקדוש ברוך הוא יצר, אלא חלק מהשם, הקדוש ברוך הוא השרה בתוכנו חלק ממנו, נפש אלוקה ממעל ממש, אוקיי? אז כאן יש אמירה מאוד מאוד מפרידה בין יהודי ללא יהודי, אבל איזה פסוק התניא מצטה כדי להוכיח שהקדוש ברוך הוא השרה בתוכנו חלק מיוחד, את צוחקת, איזה פסוק? בפח באפיו נשמת חיים, שזה פסוק על אדם הראשון, לא פסוק על אברהם אבינו, זה פסוק על אדם הראשון, אז... התשובה היא, הוא פשוט זה לא היה על השולחן. בעולם שלנו, השאלה הזאת הוא על השולחן. בעולם החסידי פשוט גרו בשטטל, עברו רדיפות, המגמה, הנושא, כן? בואו נגיד שאנחנו מכנסים, כן, לא, מכנסים איזה כנס על ניצול מיני, כי לצערנו עברנו כל מיני טראומות, אז אנחנו יושבים שם שעות, שבועות, זה שאתם מתעסקים בניצול מיני, לא חשוב לכם ניצול, אני יודע, כספי. אבל אנחנו לא עוסקים בזה, כי אנחנו כל כך, כל כך ממוקדים ומקוונים לבעיה ספציפית שהקדשנו את כל כוחותינו לנושא הזה. זה לא שאנחנו מציגים מי שגוזר כספים. כרגע זה לא הבעיה שלנו. הבעיה שלנו זה, יש איזו תחושה כזאת בחסידות. הבעיה של החסידות היא לא הייתה איך להתייחס לנוכרים מזה. הבעיה הייתה, האם הקדוש ברוך הוא עדיין דואג להמיסו? האם הקדוש ברוך הוא זרק אותנו אחרי 1,600 שנים, עברנו כל מיני טרגדיות, זה המנהרה הכי חשוכה של כל ההיסטוריה, איך אני מתמודד? אז זה מתמודד בדרכים שלה, בחסידות. אבל זה מתח מאוד מעניין בחסידות, שהוא לא כל כך קיים בקבלה. בקבלה הלא החסידית, יש יותר קוסמולוגיות ואנושות ו... אז אלו הם, כמו אמרתי, חמש הנקודות שמאוד ממסגרות את חווייתי. גם שאני לא לומד קבלה, אבל אני מעוניין בקבלה, ואני מעוניין לשמוע, שאני קורא איזה ספר, אני לא זורק את את האלון התורני בגלל שיש קבלה, בגלל... מעניין אותי לשמוע. טוב, מה בעצם? אני לא מפסיק את לימודיי בשעות היחידות שיש לי בלימוד תורה, אבל זה מעניין אותי. זה עוזר לי לזכור, לדעתי, איזונים מאוד חשובים, שעלולים להיטשטש אם אני לא זוכר שזה רק חלק. זה חלק אז, אבל בחלק הזה אני מתמקדתי. זה חלק אינסופי, כן. יש אומרים, יש שאלה גדולה. מי יקבל יותר שכר בעולם הבא? הווילנה גאון? או האדם הפשוט שגם מיצה את יכולותיו? אוקיי, אנחנו אנשים מודרניים. מה התשובה המודרנית? שווים. אבל זו בעיה פילוסופית, כן, לא יכול להיות. כי וילנה גאון יגיע, כן, העולם הבא זה לא פרס על מאמצים, העולם הבא זה מציאות של לאן הגעת רוחנית. ומי שמגיע לרמה יותר גבוהה רוחנית, אז פשוט העולם הבא הומשך. אז לא ייתכן שהוילנה גאון יקבל אותה חוויה רוחנית כמו שאני הלוואי אקבל לו איתי ממצא את יכולתי. מצד שני, זה לא פייר. אחת מהתשובות זה תשובת המילקשייק, כן? זו תשובת המילקשייק בעולם הפילוסופי. שלי יש מילקשייק, ולוילנה גאון יש מילקשייק, והכוס שלו הוא גדול יותר מהכוס שלי, אלא שכל הכוסות מתמלאות כל הזמן. אז אני לוקח סיפ, סלוק, והכוס מתמלא. הוא לוקח סלוק, והכוס שלו מתמלא. אז יש לי יותר, אבל לא אכפת לי, כי יש לי את הכל. ובעולם הבא אין קינה. כי אתה כל כך צמוד לקדוש ברוך הוא, תסתכלו עליי, עם איזה סרט אימה, כן? אתה עומד עליה הקדוש ברוך הוא, ואתה מרגיש את כבודו, ונהנה מזיו שכינתו, שאין לך דקה להסתכל במי שיושב לידך. אז לא מעניין אותי איזה חוויה. כל החוסר צדק, כי זה אכפת לי, כן? אם יש לי 5 מיליארד, יש לי בואו נגיד 45 מיליארדי דולר. אז באמת זה לא צדק שיש לי אילון מאסק 56. זה רק כי זה מטריד אותי. בסוף שנות ה-90 היה איזו פצצה כלכלית ביוסטין, בארצות הברית, שגילו הרבה גז ואנרגיה, ויצחו חברות מאוד מאוד מוצלחות. בתחילת שנות ה-2000 תפסו כל מיני מנהלים, מנכלים, שגזלו כמה מיליוני דולר. אז בארצות הברית המערכת בנויה אחרת מפה. פה בארץ יש פיקוח מאוד הדוק על כל התנועות הפיננסיות. בארצות הברית זה מערכת של אימון. אין פיקוח, תעשה, כן. פה לוקחים את המיסים מהמשכורת. שם אתה מקבל משכורת ואתה משלם את המיסים שאת חייבת בסוף השנה. איך בכל זאת? העונשים מאוד חמורים. פה מי שעובר על איזה פשע כלכלי יושב איזה 3-4 שנים בכלא. שם מי שעובר על פשע כלכלי ילך ל-30 שנה. וזה בעצם האיזונים. פה יש פיקוח חזק עם העונשים, בוא נגיד, קלים יחסית. שם אין פיקוח, אבל מי שעובר על החוק הוא ילך ל-50 שנה. 30 שנה. אז שאלו אותם מנכלים, היה לך 500 מיליון דולר, היה לך יכולת לחיות כל מה שרוצים, לקנות את כל היחדים ולתמוך את המשפחה ואת הילדים ואת הנכדים ואת הנינים. למה גזלת עוד 20 מיליון דולר? אז הוא אומר, אני זוכר את זה ברעיון, כי לזולת היה יותר. זה כל כך כואב. זה יושב בכלא 30 שנה, כי לזולת יש לה, אבל זה הטרגדיה של החיים. אז אולי יש יותר, במקום להתמקד במה שיש לנו. בעולם הבא, אף אחד לא מעניין אותו מה יש לזולת, כי יש לו מספיק מהקדוש ברוך הוא. זה חלק, אני לא יודע איך הגעתי לכך, אבל... טוב, יש שאלות שרוצות לעלות, כן. בנוגע לעולם הבא,
האם במחשבה
שלנו
אנחנו חושבים
שאנשים לא יודעים אנשים, ברור, חכמים, ברור, כך תראי לרמה. כן, אז זאת השאלה של הכוזרים, זה פייר. אם זה פייר שהקדוש ברוך הוא בחר בי כיהודי, אז יש לי יכולות להגיע למימדים שאין להם יכולות, השאלה שלי יכולה להבין. כמו שאני לא יכול להבין למה זה אפשר שהוא חולה והוא בריא, או הוא הומוסקסואל והוא הטרוסקסואל. זאת אומרת, יש שאלות של הקדוש ברוך הוא יצר גבולות. למה את אישה ואני גבר, ויש לי יכולות, למה אני לא כהן והוא כן כהן, ויש לי יכולות שאין לי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לקח בחירות. והבחירות באמת קובעות את המרחב תמרון שלנו בעולם הזה. ואני לא יכול להבין, וזה גבולות, וזה בעצם הסיפור של פרשת קורח, שקורח רוצה לטשטש גבולות, והקדוש ברוך הוא מזכיר לו גבולות עם פתיחת האדמה, ושהוא יצר את האדמה, והוא יצר את האדמה יצוגה, זה אמירה, זה לא עונש, ואני לא יכול להסביר. כן, אבל אני שמח על דבר אחד, הקדוש ברוך הוא מלך המשפט ומלך הצדק, ובשמיים לא תהיה כאן הפליה. איך אני יכול להסביר את זה לפי המונחים שלי? אין לי, כי אני משתמש בעולם שלנו. בעולם שלנו אנחנו כל כך מוגבלים. אם יש לך יותר, אם יש לי פחות, זה נראה לי כאי שוויון ואי צדק והפוך. אבל אני סומך על הקדוש ברוך הוא שבעולם האמת, הכל יתאזן. ושום אחד לא יסבור, כי הקדוש ברוך הוא בעל הרחמים. הקדוש ברוך הוא לא ינצל אף אחד ולא ישחק עם אף אחד. אז אני יודע שהקדוש ברוך הוא, אבל אני יודע שלפי המונחים שלי, אני לא יכול להסביר למה את אישה ואני גבר, או למה אני הוא כהן ואני לא כהן, או למה הוא חולה. מיליוני הבדלים שהקדוש ברוך הוא מנחית עלי. אוקיי? טוב, שבת שלום, שבת שלום, ל"ג בעומר שמח. אתה מדורה אתמול? כן. אשכנזים הקרים הופכים ל"ג בעומר לאיזה מנגל. קצת שירה? יפה. זה מחלת הבנים, אז בנות זה בסדר. הם יושבים שם, אוכלים כאילו זה ג'ולי פור. ברוך השם, אשריכם, אשריכם. לא הייתה חתונה בכלל, אז... תודה רבה. שמחה, שמחה.